ענייני חנוכה. חנוכה הוא הזמן שבו התמודדנו עם התרבות היוונית. כמובן התרבות היוונית של אנטיוכוס לא הייתה מיודע מה אילאית, כן, כיוון שהוא היה אדם רע ושטוף בתאוות. אבל אפשר לומר שהיסוד התיאורטי שעמד מאחורי החברה שהוא ייצר היה היסוד של הפילוסופיה היוונית. ובסופו של דבר חז"ל צדקו, כן, ראו במאבק של חנוכה מאבק תרבותי, כשההתמודדות היא בין שתי צורות של ידיעת האמת, הנבואה מצד אחד והפילוסופיה מצד שני. כלומר, מהו המקור של ידיעותינו? על פי מה אנחנו מבררים את האמת? ואפשר לומר שהבירור של חנוכה הוא רק התחלה. כלומר, בחנוכה התחילה ההתמודדות, אבל לא נסתיימה. איך אנחנו יודעים את זה? כי אם הייתה מסתיימת, היינו צריכים כבר לבטל את חג החנוכה מזמן, במיוחד לאור העובדה שהסיבה לקיומו של חג החנוכה בטלה. כן, כל המועדים של מגילת תענית בוטלו. יש ספר שנקרא מגילת תענית, שבו, שנכתב בסוף ימי בית שני, שבו יש רשימה של 32 יום בשנה שבהם לא מתענים ולא מספידים. מתוך ה-32 יום האלה כולם בטלו חוץ מעשרה, שהם 8 ימי חנוכה ושני ימי הפורים. למה בטלו החגים האלה? משום שהם היו חגיגת הניצחונות שהיו בימי בית שני, על ידי מלכי בית חשמונאי וכדומה. מכיוון שבטלה העצמאות על ידי חורבן הבית וביטול המדינה היהודית, אז כבר לא היה מקום לחגוג את כל הניצחונות שהביאו לעצמאות היום. פורים לא היה עניין לבטל. מדוע? כי פורים קדם בכלל לעצמאות. כן, זה לא בשביל העצמאות שיש לנו חג הפורים. חנוכה היה צריך לכאורה להיות בטל גם כן. למה לא בטל? אומרת הגמרא במסכת שבת, בגלל נס פך השמן. כן? כלומר, זה המשמעות של אותה הסוגיה במסכת שבת, שכתוב, מהי חנוכה? מה זה חנוכה? והגמרא עונה נס פך השמן. לכאורה זה לגמרי באופסייד, מה שאומרת הגמרא. כן? מה זה קשור לעניין? נס פך השמן וחנוכה. חנוכה זה בגלל העצמאות המדינית, כמו שכתב הרמב״ם. אלא, למה בכל זאת אומרת הגמרא נס פך השמן? היא באה לומר, מהי חנוכה? מה הסיבה שחנוכה לא בטל? לא בטל בגלל נספח השמן. כלומר, שלא כשאר מועדי מגילת תענית. זאת אומרת, נספח השמן הראה שיש מרכיב בחג הזה שאיננו תלוי אך ורק בתנאים הפוליטיים, אלא גם אם חלילה תתבטל העצמאות, יש להמשיך את החג. כיוון שהייתה התערבות על טבעית שהצדיקה את המשך קיומו של החג. כלומר, יסודו של החג הוא תלוי בעצמאות. לא היו עושים חג רק על נספח השמן. אבל אם כבר עשו חג, אז יודעים על ידי נספח השמן שיש להמשיך לחגוג אותו. כן. כי זה האמת. כלומר, הסיפור האמיתי זה העצמאות. זה שנלחמנו והגענו למה שהגענו. כן? שביטלנו את הגזרות של אנטיוכוס וחזרה מלכות לישראל. אין לנו ידיעה על נס על טבעי ביום העצמאות. לכן, אם חלילה, אבל זה לא יהיה, הייתה מדינת ישראל מתבטלת, אז היינו מפסיקים לחגוג את יום העצמאות, לא? אבל מכיוון שדבר הזה לא ייתכן, גם השאלה נשארה תיאורטית לגמרי.
למה אפשר לראות את המהלכים הפוליטיים דאז כ...
זה נס, אבל לא על טבעי. זה נס, אבל לא על טבעי. מה שאין כן, נס פך השמן הוא על טבעי, כן? שמן בוער יום אחד, והופך לבעור 8 ימים.
אז למה צריך מרכיב על טבעי כדי שזה יחזיק מעמד לאורך זמן?
לא, כי אם זה רק מצד המרכיב הטבעי של העצמאות, בטלה העצמאות, בטלה חג. ברור? אם כל הסיבה של החג זה עצמאות, בטלה העצמאות, בטלה חג. מה? למשל, כן, ודאי.
אז המשך לשאלתו, אז למה צריך את החשמונה? אז תדגיש רק מה שאנחנו רוצים.
כי נס פך השמן איננו הצדקה לעשות את החג. לא עושים חג, אלא אם כן יש מאורע לאומית. אבל על סתם נס לא עושים חג. למשל, אין לנו שום חג בשנה שחוגג את אסוך השמן של אלישע הנביא. אלישע הנביא לקח אסוך שמן קטן, שפך מזה בכלים ריקים כמויות אדירות, הרבה יותר מאשר נס חנוכה, ואחר כך לא עושים מזה חג. זה בדיוק העניין, זה לא לאומי. אז גם נס שקורה בתוך המקדש, עם כל החשיבות של המקדש לכלל ישראל, ניסים במקדש היו כל יום. 10 ניסים נעשו בבית המקדש, וגם במנורה היה נס שהנר המערבי היה בוער 24 שעות, כן? וגם עד מותו של שמעון הצדיק, וגם אחרי מותו של שמעון הצדיק, התוספות אומרים שלפעמים זה היה חוזר. ולא היו עושים חגים כשזה היה חוזר, כן? אבל בנס חנוכה עשו חג. מדוע? כי השתחררו. כן? זה פשוט מאוד. כן, אבל זה נס דרך הטבע. כלומר, אין שום שבירה של החוקים הטבעיים כאן. כי טוב, זה גדול, שמעטים גוברים על רבים, אבל עדיין אפשר לתת איזושהי הסברה רציונליסטית. מה שאין כן, שמן שבוער 8 ימים, אי אפשר, אבל זה עוד לא מצדיק עשיית חג, אבל זה אינדיקציה, זה סימפטום לזה שחנוכה צריך להמשיך לחגוג את זה גם אחר כן, כנראה משום שהמאבק עם יוון רק התחיל אז ולא נסתיים. ממשיך עד היום. כן, הנר המערבי הוא במנורה. כן, אחד מהשבעה נרות, זה מחלוקת. אם זה השני מימין או שזה האמצעי. כן, אבל לא משנה. למה קוראים לו מערבי? הרי זה לא פסוק. למה נקרא, תלוי איך המנורה עמדה ובאיזה כיוון היו מונחים הנרות, אם היה להם צ'ופצ'יק או לא היה להם צ'ופצ'יק. בקיצור, רבו בזה הדיונים. זה אחת השיטות, שהאמצעי נקרא מערבי. כן, לפי אחת השיטות. יש ברש"י שתי שיטות, בקיצור. יש מה ללמוד בזה. על כל פנים, המאבק שהתחיל בחנוכה הוא מאבק עם התרבות לבריאות יוונית הליניסטית אמריקאית. כן, כלומר, היום הגלגול האחרון של השיטה הזאת זה התרבות האמריקאית. אגב, במה זה דומה? זה דומה בהרבה דברים, כן? אבל יש רעיון שהתחיל בימי היוונים, זה הרעיון של ההגמוניה. הגמוניה זה מילה יוונית, בלטינית אומרים אימפריום, זאת אומרת מרחב פוליטי גדול שמקיף הרבה עמים. Okay? לפני כן היו ממלכות גדולות, אבל הרעיון של תרבות אחת, תרבות גג, היה לפעמים פעם שלטון פוליטי, אבל עכשיו זה הפך להיות תרבותי. יש תרבות כללית שהיא מקיפה את כולם, וכל התרבויות האחרות הן מקרים פרטיים בתוך התרבות הזאת. זו הייתה השיטה היוונית. כן, למשל, בדיוק. אז למשל, היום יש הנחת יסוד. כל אדם בכדור הארץ הוא אמריקאי, או נגלה או נסתר. כלומר, אבל צריך לעזור לכל העמים לחשוף את האמריקאיות שלהם, ומסכנים אותם עמים שעוד לא יודעים שהם אמריקאים. כן? זה פחות או יותר השיטה שהתחדשה בימי אנטיוכוס. בעצם בימי אלכסנדר מוקדון. וזה המשמעות של הנוסח העתיק של על הניסים, כן? כשעמדה מלכות יוון הרשעה,
על המחל... למה אתה אומר שזה אמריקאי נסתר או נסתר?
זאת אומרת, הנחת היסוד המובנת מאליה אצל כל פקיד אמריקאי שלא משנה מה, שכל העולם הוא אמריקאי, שעליך לנהוג כאמריקאי. ולכן זה מסביר את היחס הילדותי של בוש של סדאם חוסיין במלחמת המפרץ. הוא חשב שאני אעשה לו מלחמה תקשורתית, הוא יקנה. כן, כאילו שזה בכלל מה שעובד שם במזרח התיכון. כן, אני אדבר נגדו ב-CNN ואז הוא יראה. כן, איזה שטויות. כן, זה בעצם מחשבה כזאת. כן, פתאום הוא גילה שהוא ערבי, הוא לא אמריקאי. כן, מאוד הפריע לו. בוש גילה ש... לא. כן, סדאם ועמורה. כן, יש ניסיון כזה. נכון, וזה מה שנאמר בנוסח של על הניסים. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל לשכחם או להשכיחם, תדעו אם זה נקרא ספרדים או אשכנזים, אבל מה המשך אחרי להשכיחם?
מתורתך.
כן? כלומר, להשכיחם מתורתך. לכאורה, זה לא עברית. בעברית צריך להגיד להשכיחם תורתך. ובאמת ככה תקנו בסידורים החדשים, בגלל שהמדפיסים לא יודעים, חושבים שהם יודעים עברית, ולכן הם מתקנים את סידור התפילה כדי שזה יתאים לכללי הדקדוק שלהם. אבל הנוסח הקדום זה להשכיחם מתורתך, או לשכחם מתורתך. כן, אני יודע שבסיודור של הרב עובדיה יוסף גם כן תקנו את זה, אבל מה אפשר לעשות? זה לא האמת. כתוב מתורתך.
אז מה זה מתורתך? זה כאילו להשכיח את ישראל מהתורה. כלומר, לקחת את התורה, לשמור אותה, ולמחוק את שם ישראל ממנה. כלומר, לתרגם את התורה ליוונית ולשים אותה בספרייה של אלכסנדריה, במקום כבוד, ליד אפלטון ואריסטו. יש גם תורת משה, כל הכבוד לכם העם היהודי, שתרמתם את התרומה הייחודית הזאת לתרבות הכללית. אנחנו שמחים מאוד שאתם נותנים את זה. מכאן ואילך לא צריך אתכם. זה הופך להיות נכס צאן ברזל של התרבות הכללית. עכשיו אנחנו נתרגם את זה מיוונית ללטינית, ומלטינית לאנגלית, ומאנגלית לכל השפות, ויש אפילו גרסה בעברית, לדוברי עברית. כן? זה קוסמופוליטי. זה בעצם מה שיש מאחורי התרבות היוונית. זה עדיין היה בצורה עדינה בימי התלמידים, כשהם תרגמו את התורה ליוונית. אחר כך זה הפך להיות בהתנגשות בימי הסלבקים עם אנטיוכוס. כלומר, מה הסלבקים אמרו? עליכם גם לאמץ את התרבות של כולם, זאת אומרת, להכניס את האלים היווניים לתוך המקדש שלכם. עכשיו, למה הם כפו את העבודה זרה הזאת? לא בגלל שהם האמינו בעבודה זרה. היוונים בעצמם כבר לא כל כך האמינו בעבודה זרה שלהם. אלא זה היה יותר גימיק. כן? כלומר, כולם מדברים על הרקלס ועל הרה וזהוס, אז גם אתם תדברו על הרקלס, הרה וזהוס. כלומר, אל תהיו שונים מכולם. זה יותר כפייה תרבותית מאשר אמונית. כן? זה מין קישוט כזה. כולם צריכים להיות בסגנון הזה. וכמובן, הדבר הזה פגע בייחוד הלאומי של ישראל, ולכן יצאנו למלחמה. זה על הרקע הזה שצריך להבין את השיפור של החשמונאים. זה כבר הדבר הכי קשה, זה היה כשתרגמו את התורה ליוונית. אחר כך זה בא לידי ביטוי בפועל בגזרות של אנטיוכוס. אז זה צריך להילחם. אבל בעצם השורש כבר התחיל בימי תלמי. תלמי פילדלפוס. 100 שנה לפני. השלטון היווני בארץ היה 180 שנה. מה אפשר לעשות? עכשיו יש נקודה שהיא, מה? ודאי שתזוק על המלחמה, זו שאלה. לא, אי אפשר היה, זה בדיוק מה שאנחנו מסבירים. השלב ההתחלתי לא הייתה עילה גלויה למלחמה, או שגם לא הייתה לנו אפשרות, היינו חלשים. אבל באופן אמיתי זה היה הזמן הקשה ביותר. אז האם היינו צריכים להגיע כתי מלחמה? קשה לדעת. יש מצוות כיבוש ארץ ישראל בכל מקרה. אבל אז לא היה כוח. לא היה לנו כוח פשוט להקים מדינה. לא היה לנו מספיק צבא, לא היה לנו מספיק יהודים. השאלה היא מה צריך למסור את הנפש ולא לתרגם את התורה ליוונית. אולי זה, אז זה תשואל. כלומר, אם היה צריכים למסור את נפשם, מה? זה משהו בתגמרה. אי אפשר לתורה להתרגם כל צורכה. אין אפשרות בכלים של התרבות הכללית לתפוס את ייחודה של התורה. צריך לדבר עברית בשביל זה. כלומר, צריך להיות יהודי. השאלה היא ככה, אתה שואל, האם הרבנים שתרגמו את התורה ליוונית היו צריכים להגיד, אנחנו מוכנים להיערג ולא לתרגם? זה מה שאתה שואל. כן. כן, אבל מי שעשה את זה זה יהודי אלכסנדריה. יהודי אלכסנדריה כבר לא כל כך הבינו את הדברים האלה. כן? הרבה, הם היו מבסוטים, כן? כתבו תיגרת אריסטיאס, הפילוקרטס, שבה הם משבחים את המפעל הידוע. אבל בירושלים, בחו, כתוב בתוספתא, שביום שתרגמו את התורה ליוונית, היו 3 ימים של חושך בעולם. והיה קשה הדבר לישראל כיום שנעשה בו העגל. אבל באלכסנדריה סמכו. באלכסנדריה אמרו, אה, איזה יופי, סוף סוף הפכנו להיות חלק מהתרבות הכללית. ודאי שהיה סיבה להתנגשות. השאלה היא, על איזה מעשה ספציפי יכולת להגיד, כאן מוסרים את הנפש.
אז למה היה נס בכל זאת? שתרגום היה... היה אחיד
ב-70 מקרים.
זה ממש נפל.
זה הסתברות יחסית. נכון. מה, אתה רואה שזה הוא עוזב אותנו? מה? בכל
זאת.
כן.
לא כל כך מזה, הם עשו... נכון,
נכון, נכון. זה בדיוק זה.
והאלים זה רק אמצעים.
זה מה שאמרתי.
הוא אשר דיבר.
הוא אשר דיבר. עכשיו, יש דבר שצריך אולי לשים לב אליו, שלא תמיד שמים לב אליו. ידוע שהחשמונאים בדור הראשון היו אנשים טובים ונחמדים, צדיקים, והרגו הרבה יוונים, והחזירו את התורה על כנה, והחידשו את העבודה. בקיצור, אנשים טובים. דור אחר כך, שני דורות, שלושה, ארבעה, וואו, בלגן שלם, המדינה מתייבנת, המלכי החשמונאים מורגים אחד את השני, נואפים, מורגים את הרבנים. בקיצור, משהו נורא והיום. עד כדי כך שבסוף הרומאים נכנסים לעסק, מבדים את העצמאות. כן, אבל קראת מהרומאים מרחוק, כן? הם היו רחוקים. אז השאלה היא, מה קרה? מה קרה שנפלו לכזה דבר? אפשר להגיד, לא פשוט, מה, לכן יצר הרע באדם? יש יצר הרע. או שנאמר משהו אחר, שייתכן שהייתה טעות בהתנהגות של הדור הראשון של החשמונאים כבר. מה היה טעות? לחשוב שהיה אפשר לבנות מדינה בלי להתחשב בכלל בדרישות של התרבות היוונית. כלומר, נגיד לבנות מערכת חינוך שבה לומדים רק תורה. אתה חושב שאתה תוכל לבנות אוטרכיה שבה תוכל לחיות בתוך בית מדרש סגור בגודל של המדינה כולה? אז אתה תראה שהתרבות היוונית תטפח לך על פניך. כלומר, כיוון שאינך מכין את עצמך להתמודדות האמיתית עם הדרישות של התרבות ההיא, בסוף התרבות ההיא תבלע אותך. במילים אחרות, אם בונים מערכת חינוך חרדית ציונית, שבה אין מקום ללימודי חול וכדומה, בסוף התביעות של העולם המודרני יגרמו לך ליפול בתוך הרשת של התרבות ההיא. וייתכן שזו הייתה הטעות של החשמונאים בדור הראשון. יפה. וזה כנראה הטעות של הדור הראשון של החשמונאים, שהיו אנשים קדושים וטהורים, אבל לא ידעו שהתרבות היוונית קיימת. לא אמרתי שהם היו ככה. אני אומר, נטייה כזאת יכולה להתפתח. פשוט, דור ראשון נקראים בשמות יפים מאוד, יהודה, שמעון, אלעזר. דור שני, יהודה אורקנוס, יהודה אריסטובלוס. אחר כך דור שלישי, אתה רואה כבר אלכסנדר ינאי, כבר השם הגוי הוא ראשון. דור החמישי, הורקנוס, אריסטובלוס, אנטיגנוס. לא, זאת אומרת שהתרבות היוונית לקחה אותם, זה מה שזה אומר. זה סימן שלא היה להם כלים של התמודדות איתם. מה? לא, זה לא הפך לקבל את ההשפעה, זה כמו שאמרתי. הצריך שלך יהיו כלים להתמודד איתם. והם כנראה לא הכינו כלים כדי להתמודד איתם. ואז לכן קיבלו השפעה במקום להיות המשפיעים. לא למדו איך... איך לגייר את אריסטו. עד שבא הרמב״ם ואומר הרב חרלף, הוא גייר את אריסטו. כן, 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 בדיוק. כן, מה כתוב שכשתרגמו את התורה ליוונית זה נורא. אבל לקרוא את התורה ביוונית בבית הכנסת זה מותר. כן? לא, כתוב בגמרא, שאפשר לקרוא את התורה, במשנה בעצם, שאפשר לקרוא את התורה בבית הכנסת בשתי שפות. או בעברית, ואז זה לא משנה אם מבינים או לא מבינים, או ביוונית, למי שמבין רק יוונית, או מי שמבין יוונית, סליחה. ובאיסטנבול, עד לפני 100 שנה, עדיין היו קוראים את ההפטרה ביוונית. ברכות. את ההפטרה בבית הכנסת היו קוראים ביוונית.
מה היו בזה במשקל?
כי כתוב, יפת אלוהים ליפת ישקול בעול השם, יופייפיתו של יפת, מה זה יופייפיתו של יפת? זה השפה היוונית שהיא היפה שבשפות, תשכון בה עולה שם. זאת אומרת, אם אתה מכניס את זה לעולה שם, זה יהיה מנוטרל, אתה כבר תדע איך להשתמש בזה. אבל אם אתה משאיר את היופייפיתו של יפת בחוץ, אז יחפשו את היופי בחוץ. ואז התרבות היוונית תשתלט על המדינה החשמונאית. התעלל על היופי והחסד.
של לבב.
מה? זה דת הרמב"ן. זה דת הרמב"ן. אבל מה שאומר בעצם, הרמב"ן אומר שהחשמונאים לא נמשכה מלכותם כיוון שהם היו גם כהנים וגם מלכים. כן, למרות שהרמב"ם לא מקבל את זה, כן? הרמב"ם דווקא לא רואה בזה פגם. אבל באמת בירושלמי גם מוזכר הטעם של הרמב"ן. אין מושכים כהנים מלכים, שנאמר, לא יסור שבט מיהודה. ירושלמי מפורש. מה? בבבלי לא כתוב, אבל בירושלמי מוזכר הדבר הזה. עכשיו, אבל מה שאומר הרמב"ן זה הולך בכיוון הזה. להפוך את המלכות לעניין דתי. זה של הכהנים. זאת אומרת, לתת גוון של יידישקייט לכל ענייני המדינה. השלה אומרת זה? שמה? שגם הוא היה מלך וגם כהן. יפה. טוב.
אז פה, רגע, פה הבעייתיות שזה גם כהן וגם מלך?
כן, אפשר לומר. כן? זה קליריקליות, קוראים לזה. שופט, משהו אחר. שופט, זה מעניין. זה גם, זה לא עובר בירושה. משה. משה הוא לא בהיסטוריה, הוא במדבר. המדבר זה לא מקום של התמודדות? לא, מדבר זה מקום שהוא מחוץ להיסטוריה. זה לא שזה לא בזמן, כן? אבל זה מחוץ להיסטוריה. המדבר זה לא מקום שבו יש מדינה. זה מקום תיאורטי. מה? לעם. אבל לא כתוב נהיית עם. לא כתוב נהיית עם. כתוב נהיית לעם. ולמד זה ביטוי העתיד. בדקדוק. ברור? נכון, והיו לדם ביבש. מה? לא? נהיינו לעם. רגע, רגע, מה השאלה? תנו לה לדבר, מה? עם, זה נכון. עם, אבל כתוב, נהיית לעם לשם אלוהיך. כלומר, היינו עם, אבל לא לשם אלוהיך. כן? מהיום הזה, שאתה מציין שם, נהיית לעם לשם אלוהיך. אבל מתי אתה עם לשם, מתי אתה ממש עם ולא רק לעם, זה בארץ ישראל בלבד. כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוהים. משה היה כהן. היה כהן גדול. למרות שהוא... מה? שבעת ימים הוא שימש בכהונה גדולה, אבל הוא תמיד יכל להיכנס לקודש הקודשים מתי שבראש שלו. שכתוב, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש, אהרון בבל יבוא, אבל אין משה בבל יבוא, שהוא יכול להיכנס לקודש קודשים תמיד מתי שהוא רוצה, אם כן הוא כהן גדול. וכך פסק גם פילון אלכסנדרון. הלאה. עכשיו, אני רוצה פה להביא לכם דבריו של רבי אברהם מבאגו בנושא הזה. מה? רבי אברהם מבאגו זה אחד מחכמי ספרד, דור לפני הגירוש, תלמיד של רבי יוסף אלבו. חבר של רבי חיזאי קרסלס בספרו דרך אמונה, שדיבר על היחס בין הנבואה לבין הפילוסופיה, ואומר משהו שמאוד מעניין שקשור לנושא שלנו. השכל זה נושא שפעם למדנו, אבל למדנו אותו בלי הטקסט. עכשיו אנחנו נלמדו עם הטקסט. מה? של רבי יוסף אלבו. אני פשוט דיברתי על זה שיעור בסמינריון בשורש לפני ציבור המורים בשבת שעברה. אז בין היתר לימדתי אותם את זה. אז הם אמרו, זה מעניין.
כדי שמורים ילמדו משהו.
כן. שאלו אותי איך לענות לתלמידים על שאלות כאלה, על שאלות כאלה. אמרתי, אם תדעו לענות בעצמכם, אז לעצמכם, אז תוכלו גם לענות להם. כן. אמרתי להם גם את זה. השאלה היא ככה, למה יש לנו שלוש גלויות? שהן שונות באורכן. גלות מצרים, גלות בבל וגלות אדום. גלות מצרים 210 שנים, גלות בבל 70 שנה, גלות אדום
לא יודעים כמה. היום כן יודעים, כן? נגמר ב-48. אבל בזמן רבי אברהם מבאגו, זה נראה כבר קצת ארוך מדי, לא? יותר מ-1,000 שנה. מוגזם. מה?
מוגזם 190 שנים.
210 שנים. ישבו 210 שנים במצרים, 70 שנה בבבל, בגלות אדום, ארוך מדי. גלות אדום בנויה, כידוע, על התרבות ההלניסטית יוונית.
מתי חי רבי אברהם מבאגו?
דור לפני הגירוש. נכון, גם המהר"ל מתמודד עם זה, אבל רבי אברהם מבאגו התמודד עם זה לפניו. אתה יודע למה? כי הוא חי לפניו, יפה מאוד. טוב, עכשיו, המהר"ל, מה שמסביר רבי אברהם מבאגו בדרך אמונה זה שבעצם מה שמייחד את העם היהודי, כפי שכותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, זה הסגולה הנבואית. אם לא נביאים הם, בני נביאים. אנחנו מסוגלים להיות נביאים, מה שאין כן אצל אומות העולם. הגויים לא יודעים להיות נביאים. כלומר, לשמוע את דבר השם. זאת אומרת שהמקור של הידיעות אצלנו, זה בא מן השכל העליון, התגלות הבורא אליהם. זה נקרא, בשפה של רבי אברהם מבאגו, השכל. השכל העליון. אבל השכל העליון, יש כל מיני מתחרים. טוענים לכתר. מי הם? החוש. החוש מספק גם כן ידיעות ודאיות. הנה, אני נוגע, יש לי כאן ודאות. אני רואה, אני שומע, אני מריח, אני טועם. כל הדברים האלה הם ידיעות ודאיות. אז אולי זה ודאי יותר ממה שהנבואה מלמדת. מתחרה מספר 2, הדמיון. הדמיון מספק ידיעות מן העולם העליון. חלום אחד ב-60 מנבואה וכדומה. אולי העולם של הדמיון ושל השירה, של האסתטיקה, הוא יותר אמיתי מהעולם של הנבואה. מתחרה ג' הפילוסופיה. הפילוסוף אומר, הנה התבונה מלמדת את האמת. לא צריך התגלות. ואז כותבים את האנציקלופדיה של דידרו. כן? שבה, וכן, במאה ה-17-18 נכתבה אז האנציקלופדיה, שנקראת האנציקלופדיה, שבה כתבו את הכל, הנה הראו לך שעל פי התבונה אפשר לדעת את הכל. ואפילו היה ערך, אחד מהערכים באנציקלופדיה, אלוהים. כן? הגדרה. דידרו ודלמבר. כן? שהיו ה... מה? סליחה? גם דידרו היה שם, מהבוסים. דלמבר ודידרו. כן, הם היו קבוצה של אנציקלופדיסטים, קראו לזה. כן? היו קצת יותר מ-30 איש, החליטו שכל החוכמה האנושית אצלם. ואז הם יכתיבו את זה, פשוט היה צריך להיות מנוי. היו משהו כמו 5,000 מנויים בסך הכל, ושם כתבו את כל הידע האנושי. אתה רואה, אפשר להגדיר כל דבר. זה המתחרה השלישי. אומר כך, אם כן, לצורך זה צריך ג' גלויות, כדי להתמודד עם כל אחד מן המתחרים. הנה, כותב רבי אברהם מבאגו, השכל הוא גולה בין החושים. אני קורא בפנוכו. ובין חלקי הדמיון אשר יכניעוהו ויגרשוהו מסתפח בנחלתו ישימוהו שפל ודל. כן האומה הישראלית היותה בגלות הוא משלמותה עד תשקיף ותדע מהות השכל האמיתי ואז תהיה שכל בפועל. כלומר כל הזמן שעם ישראל לא יודע מה ההבדל בינו לבין תרבות החושים, תרבות הדמיון והפילוסופיה, הוא עדיין לא יודע מי הוא. כשהוא ידע את זה, אז הוא יהיה שכל בפועל, והכוחות האחרות תהיינה נכנעות אל זה השכל. וגם האומות האחרות ייכנעו אז אל זאת האומה. ואז לא יוסיף להגלותה, ובילה המוות לנצח. כלומר, יש סיום לגלות, שההבדל הזה יתברר. אנחנו נראה, הוא יסביר הכל. הוא יסביר הכל.
עוד אנחנו לא מבחינים.
לא עצמנו, אז אנחנו לא
יוצאים. לא מבחינים,
מה מבדיל, כן, יפה, אנחנו נשארים בגלות. אנחנו מיד נראה את זה. ואמרו זיכרונם לברכה, אין בן דוד בא עד שיחלו נשמות שבגוף, והם הכוחות הנפשיות הגשמיות. הוא מאמר נמרץ, וזהו גם כן אומרם היום אם בקולות ישמעו, כן, אם תשמעו את כל הנבואה. אילה זאת גלתה האומה הזאת 3 גלויות כסדר. הראשון במצרים, הנמשכים אחרי החוש, כמו שיגלה השכל בין החושים ומשם עלתה ונגלה. זאת אומרת שיש במצרים עומק של ידיעה שבא מן החושים. הכישוף. מי שמכיר את התרבות האפריקאית רואה את זה. כל האפריקאיות זה מודעות לחושים. בין הידע. וזה צפון אפריקה. אבל בכלל, כל אפריקה השחורה, כולה, זה עולם החושים. וזה בא לידי ביטוי אילאי במצרים העתיקה. זה היה השיא של, זה מה שאומר, מה שאומר התהילים. ויח כל בכור במצרים, ראשית עונים בהולי חם. מצרים זה התמצית של חם. איפה למדו את החוכמה הזו? בחרטום, באוניברסיטה של חרטום, ולכן חכמיהם נקראו חרטומים. למדו שם בחרטום בסודן, על גבול המרחב האפריקאי. וזה מה שלימד הכישוף. עכשיו, משה כשהוא מופיע, הוא מופיע גם כן כמלומד בזה. מה הוא עושה? זורק, מתה, הופך אותו לנחש. אומרים לו, זה לומדים בשיעור א'. טוב, אומר, טוב, בסדר, ככה אני אראה לכם, מים הופכים לדם, באמת. גם זה, זה קורס, זה שום דבר. צפרדיה. נו, גם אנחנו יודעים לעשות צפרדיה. כן, כל זה כבר ידוע. אומר אחר כך, אבל אני עושה את הכינים. כינים? אצבע אלוהים היא. היומו החרטומים, הפרו, אצבע אלוהים היא. כלומר, זה אנחנו כבר לא ידענו איך עושים. רש"י מסביר למה, כן, משל, למה דווקא כינים. אחר כך זה ממשיך, 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 עד שבסוף, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. לא רק אצבע, אלא חמש אצבעות. חמש אצבעות, זה כבר אובדנה של מצרים. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. כלומר, זה מתחיל דווקא מן הצד השווה. אתם רואים שההתמודדות של משה לא באה מבחוץ לגמרי. הוא מתחיל במה שדומה בין הנבואה לבין הכישוף. ורק אחר כך מראה את מה שמבדיל. ברור. זה האופן, זה הבירור. זה מה שאומר כאן. נמשך, הראשון במצרים הנמשכיר אחרי החוש, כמו שהגלה השכל בין החושים, ומשם עלתה ונגלה. וגלתה שנית בין הדמיון הכוזב ובבל הבלולה. ואחר כך נגלה. התרבות הבבלית הייתה בנויה כבר על דמיון.
מה
עם הדם? מה? מדי. זה לא גלות.
איזה דמיון יש בבבל?
בבל, תורת החלומות. למשל, פתרון החלומות, דניאל למד בבבל. נכון? כתוב מפורש בספר דניאל. וגם אנחנו רואים שכל הנושא של שמות המלאכים, אנגלולוגיה בלעז, זה בא משם, שמות המלאכים עלו מבבל. את כל הדמיון העשיר והמפותח שבמזרח, זה נמצא שם. אסטרולוגיה, זה בא מבבל. כל זה שייך לעולם הדמיון, תורת המזלות.
זה לא לבד במצרים?
לא, זה בא מבבל.
מה עם חלומות יוסף?
דווקא אתה רואה שזה לא קשור למצרים בכלל?
הם לא יודעים.
הם לא ידעו, זה בדיוק העניין. זה כבר כתוב במדרש, ההצטגנינים שלו. זה הצטגנינים של המדרש. כן, זה משהו כזה. וגלתה שלישית. כן, זה בדיוק העניין, לברר מה ההבדל בין הדמיון לבין תורת הנבואה. אבל... כן, אבל במצרים לא ידעו בכלל את החוכמה של הפתרון. מה שאין כן בספר דניאל, כתוב במפורש שהבבלים היו מומחים בפתרון חלומות. החרטומים לא היו מומחים לזה. זה לא היה מומחיות שלהם. לכן פרעה שאל, אולי אתם יודעים. או לא, לא יודעים. לא, דמיון. דמיון, לא אסתטיקה.
מה שאומר שכן,
הסבירו לפי סברתם. כן, לא. וגלתה שלישית בין הפילוסופיה. עכשיו, במקום להגיד פילוסופיה, הוא משתמש בביטוי אחר. החוש התבוני, כמו שהוא אתה באדום. למה הוא אומר חוש תבוני? הוא לא מכיר את המילה פילוסופיה? תאמינו לי שהוא יכיר. הוא רצה להראות מה החולשה של הפילוסופיה. היא טוענת שהיא תבונה, אבל מצד האמת, כל המושגים של התבונה מתחילים בחוש, כמו שפסק קאנט. מה?
חוש תבוני, זה כתוב לפניך, למה זה... עד שכמעט יחשור, עכשיו אומר, ולמה שזה הכוח התבוני נכבד. זה מאוד קשה, הפילוסופיה, זה נכבד. עד שכמעט יחשוב שאין בינו ובין השכל הפרש. נתארך, זה הגלות. בגלל זה הגלות היא ארוכה. כי הבירור זה לוקח זמן. השכל זה הנבואה. נכון. ולכן יש... אפשר לחשוב, זה כמו אותו דבר. תקרא את מורה נבוכים, יהיה קשה לך להבין מה ההבדל בין הנבואה לבין השכל. מה? כן, אפשר לטעות בזה. אפשר לטעות. הרמב״ם לא טעם, אבל אפשר לטעות. והיו אנשים דתיים מכל הדתות בימי הביניים שחשבו שאין הבדל. הייתה חדות עם השכל הפועל, כל מיני דברים כאלה. מכיר את הביטוי. כן, אז מה שאומר כאן? עד שהדמיון והתאה גוברת תיפסד. רק שזה... מה? יש קשר, אבל זה לא אותו דבר. ההשראה שיש לדקארט והנבואה, לא בדיוק זה דבר. זה השראה, אבל זה לא... כן, כמו כל דבר שאתה אומר, זה השראה. גם החוש זה השראה.
גם הדמיון.
גם הדמיון זה השראה. כן, אבל זה לא מישהו שמדבר. זה לא התגלות הרצון. זה אגב ההבדל בין הפילוסופיה לנבואה לפי הרמב״ם. שהפילוסופיה היא אוטומטית, אפשר להיות פילוסוף, להתאחד עם השכל הפועל. ברגע שמקיים את כל התנאים, ואילו הנבואה זה ברצון השם. כן, הוא אומר את זה. שאפשר לעכב את ההתאחדות עם השכל הפועל לפי הרצון. היו בתי ספר לנביאים, זה נכון. עכשיו, מה רוצה לומר? שברגע שיבוא, זה בעצם מה אומר רבי אברהם מבאר, שברגע שיבוא עמנואל קאנט, אז יצאו מהגלות. וזה באמת קרה. קאנט היה בן דורו של נפוליאון. נפוליאון כבש את הארץ, הגיע עד חיפה, ואמר ליהודים, הגיע הזמן להקים מדינה בארץ ישראל. הוא אפילו פרסם את זה בעיתון למוניטור של אז. ואתם רואים שיחד עם סיומה של הפילוסופיה מתחילה שיבת ציון במאה ה-19. הוא הגיע אפילו עד אקו ממצרים מהדרום. ואז כשהוא היה פה יצא בקריאה ליהודי העולם להקים מדינה, ומאז התחילה הציונות. הציונות דור של ציון, אחרי זה חיבת ציון, אחרי זה 1799, השנה האחרונה של המאה ה-18. לא, זה השנה האחרונה. 1800 זה השנה הראשונה של המאה ה-19. מי אמר לך? אתה מתכח? תלוי, זה עניין של מוסכמה. זה הלכה? תביא לי פסק. חתום. כן. ממש דאגתי, אתה יודע. בסדר, אתה יודע, כי בעצם המאה הראשונה מתחילה בשנת אחת, לא בשנת אפס. מה? נכון, לא הייתה שנת אפס, אתה יודע. היה מינוס אחד ואחד. טוב, בסדר. נכון, יש בהוצאת מרכז אמן שזר, יש קובץ, קולות קוראים לציון, אז שמה בתוך הקולות יפיסו גם את דברי נפוליאון. אל תגזים. אל תגזים. הוא עצמו אגב לא היה צרפתי. לא, קרא לעצמו. טוב. בקיצור, אז זה מה שאומר כאן. שעד שהדמיון והתאה גוברת תיפסד. ואז יצאו ישראל מן הגלות בחנוכה תו רש עין ח'. כיבוש ירושלים על ידי אלנבי. בנר ראשון של חנוכה תו רש עין ח'. זה המובן בעצם של המשך שמירת חג החנוכה
על יסוד נספח השמד, עד הכיבוש של אלנבי, ואז חוזר חנוכה להיות נחגג מטעם מגילת תענית של העצמאות. מהי בחנוכה השנה? בחנוכה קראו כל מיני דברים. בחנוכה היה חנוכת המזבח, וגם היה חילול המזבח על ידי אנטיוכוס. אז הכל אפשרי. כן, כן, בקפה בכסלב. כן. ששלוש שנים לפני כן, בקפה בכסלב, אנטיוכוס חילל את המזבח. לכן הם סידרו את זה בקפה בכסלב. להשתרות, זה תיקח מינוס 312. זה שנת אחת. בתת בתשרי. זה שנה ראשונה לסלבקים. אבל למה הוא כבש? כדי ליישם את הצהרת בלפור. לא, הצהרת בלפור הייתה לפני. הצהרת בלפור הייתה עוד... כן, ב-1917, בזמן שעדיין הארץ הייתה בידי הטורקים. וכיבוש ירושלים היה מימוש של ההבטחה של האנגלים. ברור?
איזה שנה הייתה זאת בלוז? תפרשת בית?
חט.
תפרש?
עין חט. 1918.
זה שנה אחרי.
האמיתי זה לא, זה עדיין דצמבר 17. זה דצמבר 17. אבל מבחינתנו זה כבר תפרש עין חט. זה יש אפילו ליד התחנה המרכזית בירושלים, יש כיכר קטנה עם מונומנט כזה שלזכר מסירת המפתחות של העיר בידי אלנבי. אני חושב שהיה חודשיים לפני משהו, באוקטובר.
לא, בשבעה בנובמבר, בדיוק באותו זמן שהייתה מהפכה ברוסיה.
אה, כן?
באותו יום,
שני... טוב. עכשיו, כל מה שהוא אומר כאן הוא מראה שזה כתוב בפסוקים. אמר דוד עליו השלום, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, כלומר בגלויות. אזי חיים בלעונו, רצונו לומר, הבעלי חיים הנמשכים אחרי החוש והם המצריים. נחמד. אזי המים שטפונו הם הבבליים, הדמיונים, כאמרו על נהרות בבל. אזי עבר על נפשנו המים הזדונים, הוא זה הגלות הנקרא מלכות זדון. ונפשנו, זה השכל, נמלטה מכל אלי היוקשים, להיותה בלתי מעורבת. וזהו הפך נשבר, כי כשיגאל השכל ולא יהיה לו קישור עם כוחות הנפש, אז ישראל ינגאל בלי ספק, אשר הם השכל ועומדים מעומדו. אמר יתברך, מייעד הגאולה, כי מלא הארץ דעה את השם כמים להם נכסים, ואומר, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, ואומר, אשפוך את רוחי על כל בשר, וגומר, והרבה פסוקים. טוב, זה היה בשביל חנוכה. עכשיו אנחנו עוברים למסילת ירושלים.